כבר שמעו ליום הכיפור שולחן הזה. טוב, אנחנו יצא לנו ממש סייעת הדשמי, הפרקים של אורות התורה עם הפרקים של אורות. זה סימן טוב, זוכרים שהקדוש ברוך הוא מסדר לנו את הלימוד. אנחנו בפרק דל, מה? אנחנו בפרק ד' סעיף ד'. בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל. המוסר האלוהי המוחלט הוא מוצץ מכל דין פרטי. אולם מסתכל, מרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה, תוכן ישותה הפנימי, המתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה מלאה עומר מלא. והשירה היא הולכת ומשתפכת גם כן על כל פרטי ההלכה, על כל הנטיות של המסע ומתן שבה. עד אשר פירוש שירי מענג ומעדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה. על כל התורה, אפילו המעשית וההלכתית, חוץ ממה שהסתרע על כל ההגדה המהירה בזוהר ההוראה הרוחנית, העדינה. אז אנחנו בפרק כללותיה של תורה, כל התורה כולה. בכל דבר תורה, כל דבר של התורה, כל ביטוי של התורה, כשכל התורה כולה באמת היא שם השם העצמי, שמתפרט לכל השמות של הקדוש ברוך הוא. עד לכך שכל דיבר של התורה, כל הוראה תורנית שתהיה, אפילו כשהיא הלכה פרטית, פרטית, הכוונה קונקרטית, ולא כללית עליונה מופשטת, בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח זריחה של התוכן הנשמתי, האור העליון הבלתי מוגבל. נכון שההלכה מצד עצמה היא הוראה בהקשרים המוגבלים, בהקשרים המצומצמים בזמן ובמקום ובהקשרים כאלו ואחרים, שההוראה ההלכתית להניח תפילין זה לא ההוראה ההלכתית לשמור שבת, וזה בטח לא ההוראה שיוצאת מאגדות רבא בר בר חנה וכדומה. אבל אפילו בדבר הלכה פרטית יש זריחה, יש הערה נשמתית של נשמת התורה הבלתי מוגבלת. כלומר, מה זה האור העליון הזה? המוסר האלוהי המוחלט. הוא מוצץ מכל דין פרטי. מוסר אלוהי מוחלט זה כמו מוסר הקודש. מוסר אלוהי מוחלט זה שהדבר הזה הוא כך בגלל שכך צריך להיות. לא בגלל שהוא מקדם, הוא מהווה אמצעי לתכלית אחרת, אלא עצם הנקודה הזו, בסיטואציה הזו, כך מופיעה שלמות. השלמות הכללית, אותה שלמות שתופיע בהלכה אחרת. היא מתפרטת ומתגוונת לפרטים, אבל המוסר האלוהי המוחלט, כי כך צריך להיות, בעצם, בעצם החיים, לא מצד הסדרים החברתיים שלה, אלא מצד עצם החיים, כך המוסר האלוהי מתגלה. הוא מוצץ מכל דין פרטי. זה מצד ההגדרה של דברי התורה וההלכות הפרטיות שבה. אולם מסתכל, המרגיל את נפשו בזריחת האור, מי שמרגיל את המבט שלו להיות מבט רוחני, מבט של סקירה כללית, מבט של תפיסת נשמת התורה, מגמת התורה, מוסר הקודש שבתורה, מי שהוא שייך, יש לו אוריינטציה, תמיד לקלוט את התכנים הרוחניים הללו. אתם רואים, צריך להרגיל את הנפש בזריחת האור. לא בטוח שכל מי שינסה להתרגל, יצליח, אבל לאלו השייכים בזה צריך להרגיל את נפשו בזריחת האור. זה מה שנראה לי הרבה פעמים אומרים לנו, כשתגדל תבין, פשוט עוד ועוד ועוד לימודי כוזרי, מהר"ל, הרב, ומה שבא אחריהם, שזה באמת השורש לכוזרי מרא לרב. אז מי שמרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכת תוכן ישותה הפנימי. לא, לא, זה לא יהיה. אם אתה תתאמץ, זה לא בשבילך. אם אתה לומד סוגיה של הלכה פרטית, עכשיו אתה אומר, בוא נעשה איזשהו סדר, ונתחיל לנסות לגלות, ומה השורש הרוחני פה, זה עוד לא בשבילך. זה צריך פשוט להיות זה. למסתכל, המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה, תוכן ישותה הפנימי. יש ישות פנימית להלכה. ההלכה היא גוף חיצוני של ישות פנימית. ישות פנימית זה המוסר האלוהי המוחלט שבתורה. נשמת התורה מתגלה בכל הלכותיה, בכל גופי תורה. זה אתם יודעים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה. למסתכל המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה תוכן ישותה הפנימי. זה פשוט זורח לו. תכף נראה לי, הרב יסביר מה מתגלה לו. אבל הוא קולט איך ההלכה הזו היא מבטאת את האור, היא מאירה את האור, היא מגלמת את האור הרוחני המוחלט. זהו, יש לו אינטואיציה כזאת. המתמלא, הדבר הלכה הזה הוא מתמלא מעולם הזוהר והאור. הייתי מציע להגיד שבדבר הלכה האור מופיע בזיו, אור המוחזק בגופים, ואתה קולט איך זה נובע מהזוהר, שנובע מהאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. עכשיו למדת הלכה, למדת פרק, פרק נראה לי הכוונה כמו מקצוע מסוים בהלכות, אתה יכול עכשיו להרחיב על זה שירה חדשה, אתה יכול לכתוב על זה, אני אומר כמשל, משל ביבה, אתה יכול לכתוב על זה את העניין שלך, את החבש פאר שלך, את הטעמי מצוות, וזה תוך כדי שאתה פוגש את ההלכות של תפילין, אתה מבין, הכל מסתדר לך, ברור לך למה האור של פרה כזה, ולא, הכל שוטף, שוטף. הוא יוכל להרחיב שירה חדשה, שירה זה משהו נגינתי, זה לא משהו קצוב, זה לא ביטוי ספרותי, אני חושב פרוזאי.
שירה בזיגה, כן.
שירה מלאה עומר מלא, כל גדוש, ואז תראו לאן זה מגיע. השירה ההיא הולכת ומתפשטת גם כן על כל פרטי ההלכה, על הפרטים שיש ביניקת ההלכה הזו, בלמידת ההלכה הזו. על כל הנטיות של המסע ומתן שבה, זה משפיע על המסע ומתן. זה לא רק שאתה למדת סוגיה ואתה יש לך מסקנות של הלכות תפילין, ועכשיו אתה גם כן בשבת, או לא משנה, במשמר, אתה עכשיו דורש את זה בניסטר. אלא זה ממש בלמידת הלכות תפילין, אתה כבר לא, אתה לא כזה מתלמודה של בבל, שנאמר עליו שהוא יושב במחשקי עולם. אתה כבר מתעלה קצת ירושלימה. ופה אני מקריא לכם קצת מהאיגרת המפורסמת של הרב איגרת קוף ג' אני רק חייב מראש התנצלות, אני לא לגמרי יודע איך זה נראה, אני מנסה לתאר לכם את זה כעיוור צבעים, אני משתמש פה במילים, ואני אומר לכם אינטואיציה, ואני אומר מי לא, אני לא יודע מה זה כן, לא יודע איך נראה. פה הרב, זה איגרת קצת ארוכה, אז תראו אותה אחר כך. יש עוד איגרות שעוסקות בזה, אני לא, אצלי בספר כתוב איפה, אבל פה הרב כותב על ההבדל בין הבבלי לירושלמי, מה? איגרת קוף ג' ואז הוא כותב ככה, תראו, זה ממש מה שכתבנו בבוקר, למדנו בבוקר. לדעתי, הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת שאיננו צריכים לפתוח בה, גם כן פתח, להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. כשם שחוכמת ישראל ההיסטורית לכל ענפיה יונקת מחוכמתה של תורה וכו', כן הוא גם בעניין חוכמת האגדה עם חוכמת ההלכה. שיסוד הראשונה, האגדה, חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדעה ובמחשבה נובעות ממנה, והשנייה היא חוכמת המעשים, ששניהם נובעים משני השורשים שמסתעפים מתורתנו הקדושה עם החוכמה והנבואה. ההשראה וההפריה שדיברנו עליה בישראל בתחייתו בבוקר, ואף על פי ששיטת הרמב״ם וכו', אני מדלג, ואז הוא כותב, על כן בארץ ישראל, שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד. בארץ ישראל יש אלמנט של נבואתיות בתוך הלימוד של הניגלה. זה מה שהוא כותב פה, על המסע ומתן שבה. וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה פנימית, ואין צריך כל כך עריכות בירורים. הירושלמי הוא קופץ אתך ממסקנה למסקנה במהירות, הוא אין לו את כל הפירוקים והתירוצים של הבבלי. חוכמת הנבואה שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי תורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל. והנה אותם המושפעים מהשורשים של חוכמת הנבואה, הקיצור אצלם הוא מעולה. והניתוח של ההלכות והוצאת דבר מתוך דבר נעשה אצלם בסקירה רחבה מאוד, ודי להם רמז קל להחליט משפט, וזה היה יסוד סדר הלימוד של ירושלמי. אבל בבבלי, אני מדלג לכם, היה צריך עריכות וכו'. אחר כך הוא מסביר מתי אפשר ללמוד על פי ההערות הפנימיות האלו ומתי לא, כי קיים אנן שהלכה כבבלי וכו'. ואז אני אקריא לכם עוד משפט, ובאותו הדרך המתעלה מעל ניתוחי הסברות הפשוטות עד שפונה אל נטיית ההערות העליונות, יש פה נטיית ההערות העליונות, יש גם כן מין עומק שכלי. זה לא שוב, זה לא שהרב אומר, תלמד ניגלה, תלמד ניסטר. אל תהפוך את הניגל שלך ללימוד ניסטר, הרב לא אומר את זה, אבל הרב אומר צריך לשבת על הבריח האמצעי, ששם שני המעיינות משפיעים זה על זה, ולחתוך את כל דבר הלכה הפרטי ולגלות את ישותו הפנימית. אז הוא כותב, ישנו גם כן מין עומק שכלי, שמכל מקום אין דרך לפרשו בחתימת תלמוד, והוא מסור לתלמידי חכמים המסכים בשכל טוב, והירושלמי סומך על הרמזים יותר משום יתרון החוכמה דאוויר עד ארץ ישראל. ואז הוא מביא סוגיה, איזו סוגיה הוא מביא לדוגמה? צרורות. מה שלא יודע אם כולכם או חלקכם לומדים. יש לו פה הסבר לטיובטה עם הצרורות שהגמרא מביאה, הוא אומר לך איך הבבלי עושה את זה, איך הירושלמי עושה את זה. אנחנו לא צריכים עכשיו להיות לומדי ירושלמי, נראה לי, בכוח. אנחנו צריכים להתרגל, להסתכל בזריחת האור, להיות אנשים שהרמזים והקריצות הללו פונות אליהם. מתי נדע שאנחנו כאלה? אני בטוח שכשנגדל, נדע שאנחנו כאלה. שבסוף אתה לומד הלכה או סוגיה ומנצנת אצלך המהות הפנימית. אתה אומר, אין, זה חייב להיות ככה. איפה? יוד ג' זה פרק חשוב מאוד. יוד ג' א', כן, הפסקאות פה מדברות על זה, על האיחוד. כשלומדים הרבה ניסן, זה מי שכל שלומדים מאיר בו הקרות. כן? הנה, מצוין. זוהי שיטת הירושלמי, מה?
אתה מסתכל פה?
זה כשלומדים הרבה ניסטר?
זריחת האור?
כן, נכון. זה כשלומדים הרבה ניסטר, יפה. וזוהי שיטת הירושלמי, שמתוך שחסיסטים הייתה תורתה מתברכת. ולא, מה הבבלי אמר? חסידים הראשונים שנשאר אחת, מתוך שחסידים, הבבלי אומר, תורתם משתמרת, בכוונה נשמרת להם התורה, אבל אצל הירושלמי, תורתם לא משתמרת, היא מתברכת. המבט הירושלמי הוא מבט של שפעה ועומק. כן, נכון, צריך ממש ללמוד את כל הפסקה הזו שאתה הבאת פה, שיכולה רוח הקודש להשפיע גם כן על תוכן ההלכות וכו'. אחר כך הוא יסביר למה בכל זאת הקדוש ברוך הוא סיבב את הישיבה בבבל. ובאמת כל הפרק הוא מדבר על זה. עוד פעם, בכל דבר תורה, בכל דבר הלכה פרטית, זורח אור העליון הבלתי מוגבל, המוסר העליון המוחלט ומוצץ מכל דין פרטי. ולמסתכל, המרגיל את נפשו בזריחת האור, מתגלה בכל דבר הלכה תוכן ישותה הפנימי. יש ישות פנימית להלכה. נשמת התורה מתמלא מעולם הזוהר והאור, עד אשר על כל הלכה ופרק יוכל להרחיב שירה חדשה. שירה מלאה עומר מלא. והשירה היא הולכת ומשתפכת, גם כן על כל פרטי הלכה, על כל הנטיות של המסע ומתן. זה יוצר מסע ומתן אחר, זה מסע ומתן של נגלה, אבל הוא אחר לחלוטין. עד אשר פירוש שירי מהנג ומהדן יוכל להתפשט על כל התורה כולה. כל התורה כולה תהיה מה שהיא. אתה כתבו לכם את השירה הזו, כמו שפתחנו בהקדמה של הרב צבי יהודה. על כל התורה, ואפילו המעשית וההלכתית, גם היא תהיה מובלעת בשירה הרוחנית הזו. חוץ ממה שהסתרע על כל האגדה המהירה, בזוהר האורה הרוחנית העדינה. האגדה, התוכן שלה זו העדינות הזאת. את האגדה אי אפשר אחרת. האגדה לא לומדים כמו שלומדים ניגלה. אל תתקע סברות למדניות כשאתה לומד מהר"ל. תגיד, זה דין ראשון במושג זה, וזה דין שני, והנפקא מינה ביניהם. אל תעשה את זה. לא ככה לומדים אמונה. שם נצריך את העדינות, ההערה, הזוהר. אבל החידוש של הפסקה שלנו, שאפילו בתורה המעשית ההלכתית, תתפשט השירה הכללית הזו. ומכיוון אחר, כדי שהרב תמיד, תמיד, הרב צבי יהודה, אב ובנו, הם תמיד דואגים שהמבט הפנימי, הרוחני, העליון, הוא יקבל את שם ישראל, כשלומדים בקדושה ורוממות נשמה, כנראה על בסיס כל מה שאמרנו למעלה, של ההתרגלות הזו וכו', ומה שאור ציין, מצטיירת התרחבותה של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת ממקור קדושתה, כלומר, מקדושת כנסת ישראל. כמו להגיד שכל התורה כולה זה הופעה של זריחת האור של המוסר האלוהי המוחלט. מה זה המוסר האלוהי המוחלט במילים אחרות? זה קדושת כנסת ישראל. כי ראשית הפסגה של נשמת האומה זה הצדק המוחלט. איפה יש מוסר מוחלט? בחיים הישראלים. והרב צבי יהודה והרב דואגים שאתה לא תעשה מזה שני דברים. שאתה תדבר על מוסר אלוהי מוחלט כשאתה מבין שזה לא מתוך האספקלריה הכנסת ישראלית. אי אפשר לבוא אל המלך בלא לגשת אל המטרונית התחילה. אי אפשר. גם אם אתה תדבר עד מחרתיים. זה עניין התחייה, וזה באמת עניין הקדושה. אז כשלומדים בקדושה ורוממות נשמה, מצטערת התרחבותה של כל התורה כולה, איך שהיא יוצאת מהמקור מהמקור המוסר האלוהי המוחלט, כלומר, מהנצחיות, הכנסת ישראלית האלוהית, האלוהות המתגלה בעולם, וכל ההלכות הפרטיות, הן מופיעות את אותו צדק המוחלט שבפסגת נשמת האומה. כל ההלכות הפרטיות מסתעפות בתור ענפים של אור חיים עם קור חיי האומה כולה. כל ההלכות זה ביטויים, ביטויים של חיי האומה. כמו שמקודם אמרנו, כל ההלכות זה ביטויים של אותו אור וזוהר עליון. ואנחנו אומרים שכל ההלכות זה ביטויים לחיים האידיאליים של כנסת ישראל. ואת זה גם אמרנו בפרק הקודם. גם כן הרב צבי יהודה עשה לנו את אותה עבודה. שכל ההלכות הן ביטוי לסגנון החיים התרבותי של האומה, וכל המצוות תלויות בכנסת ישראל כאינבין דאיתקלה, דטליאן באיתקלה, באשכול, והכל זה מפרט של האידיאליות הכנסת ישראלית. זו אותה פסקה, היא אומרת, באמת היא אומרת את אותו דבר. אין הבדל בפסקה ד' לפסקה ה'. כלומר, יש קצת חידוש לגבי המסע ומתן ולא משנה, אבל העיקרון זה אותו דבר. זה רק מילים אחרות שהן אמורות להפסיק להיות אצלנו מילים אחרות, זה מה שאני מבין. שזה לא יהיה מילים אחרות. טוב, ועכשיו דיברנו על כל התורה כולה, ומתוך כל התורה כולה, לאותיות התורה, לפרטים שבה. נלמד פסקה אחת. אותיות זה התא, למדנו את זה באורות ארץ ישראל, שהאות זה התא האטומי, האבן היסודית שממנה ייווצרו המשפטים והכללים. כשהנשמה מתקשרת באורה העליון של תורה, נעשים כל הפרטים הקטנים חביבים, חיבת נשמה. וחשק התורה מתפשט על כל אות ואות מדקדוקי תורה ודקדוקי סופרים וכל רחבותיהם והסתרפויותיהם. כשאתה קשור לתורה כולה, להגה האחד שיש בה, איך ההגה הזה יוצא? הוא יוצא באין סוף של אותיות. אין סוף של צירופי אותיות. וכל אות היא הבעת כל אלוהים חיים המדבר מתוך האש. אז כשהנשמה מתקשרת באותו אורה העליון של תורה, שזה כל אלוהים מדבר מתוך האש, זה המוסר האלוהי המוחלט, זה קדושת כנסת ישראל, אז כל הפרטים חביבים, חיבת נשמה. אתה, אתה, אתה פשוט מעריץ כל הלכה בדיני חצי אוהבת, חצי אוהב בן חורין, שקרה ככה, כי זה הכל ביטוי של השלמות האידיאלית הזו. ככה אתה רואה את התורה. אז אתה מחבב את זה. חשק התורה על כולה ממילא מתפשט על כל עוד ועוד. מה זה עוד ועוד? דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים וכל הרחבותיהם והסתפויותיהם. על צדדי הלימוד של הסוגיה ועל המסקנות הרבות של הסוגיה. ביחס לכל יש חביבות, חיבת נשמה. טוב, אני קצת צריך לקצר היום, אז ברשותכם זה יהיה ממש קצר, נעמוד כאן. עיתונים? ביחס לאות ממש, כאילו מבחינה הזאת. טוב.